היי, אז לשאלה, איך לעזור לבן אדם מבחינת מטה פרוגרמס, אם המטה פרוגרם שלו הוא במוקד שליטה חיצוני, או מקור שיפוט חיצוני, או כל מיני מטה פרוגרמס אחרים שלא עוזרים לו להגיע ולהשיג ולהשתפר בדברים שהוא רוצה, אז איך קוראים לו להשתנות? אז קודם כל תודה על השאלה. ומאחר ואני מדבר הרבה על המטה פרוגרם של מיקוד שליטה, אז באמת תהיתי מתי זה יעלה בתור שאלה בקבוצה, וזאת שאלה מאוד מאוד חשובה, כי הנושא הזה הוא משמעותי לפי דעתי להנחיה ב-NLP, כי הרבה פעמים אנחנו נצליח לעזור לאנשים עם הכלים הרגילים שלמדנו, בלי שנצטרך יותר מדי מאמץ, ואז פתאום יכול להופיע איזה בן אדם שהוא כאילו הוא מציג בעיה שאנחנו כבר רגילים לפתור, ופתאום זה לא נפתר איתו כרגיל. זה משהו שקרה לי, ככה, זה הסיבה שהתחלתי יותר לשים לב למטה פרוגרם של מונחים שלי. כי זה אחד הדברים שהם מאוד מאוד משפיעים על היכולת שלנו לעזור לבן אדם. ואני אדבר ספציפית, כשאני מדבר על מוקד שליטה, כשאני עונה פה בתשובות בקבוצה ואני מדבר על מוקד שליטה פנימי, הכוונה שלי זה לא שהבן אדם לא צריך להאמין שיש לו השפעה על הכל בחיים שלו כדי שהוא יוכל להשתנות. מבחינתי, בהתחלה מספיק לעזור לו להבין שהבעיה נוצרת אצלו. אוקיי? זה הכוונה שלי כשאומר מיקוד שליטה פנימי ביחס לבעיה. כי הרי אנחנו כל הזמן, במטה פרוגרם שלנו, אנחנו כל הזמן זזים מהקשר להקשר. אני יכול להגיד, אוקיי, ביחס למיסים, יש לי מוקד שליטה חיצוני, הממשלה מחליטה לי שאני צריך לשלם מיסים. עכשיו, זה עובדתית נכון, כאילו אני לא יכול פתאום להחליט שלום לשלם מיסים בלי שאני אשלם איזשהו, לא יודע, כנס, או אני אשלם איזשהו מחיר כלשהו אם אני אחליט לא לשלם מיסים. אז יש פה מוקד שליטה חיצוני לגבי זה. אבל לגבי הבעיות שהמקור שלהם הוא התנהגותי, רגשי, נפשי, לכולם יש מוקד שליטה פנימי ברמה האובייקטיבית. כלומר, אנחנו, אם בן אדם אומר מילה ואני מתעצבן, אז אני זה שמתעצבן, זה לא המילה שגרמה לי להתעצבן. הבעיה שהרבה פעמים אנשים באים עם התחושה שהמילה היא שגרמה לי להתעצבן, שהבן אדם הוא שגרם לי לחוסר ביטחון, שהעכביש הוא שגורם לי לפחד. כאילו, זה הכוונה פה, וכל עוד לבן אדם יש את התפיסה הזאת, אז יהיה מאוד קשה לעזור לו. ולכן, האופן שבו אני פועל ברגע שאני מזהה את זה, זה לשכנע את הבן אדם שיש לו מוקד שליטה פנימי ביחס, מיקוד שליטה פנימי ביחס לבעיה הספציפית שהוא מציג לי. כלומר, אם למשל, סתם לדוגמה, כל פעם שמישהו אומר לו משהו מזלזל, אז הוא מתפרץ בכעס. והוא מרגיש שזה בגלל שאנשים מתנהגים בצורה מסוימת. והוא לא מבין, באותו רגע שהוא מדבר איתי על זה, הוא לא אומר לי, זה משהו בי, וכל פעם שהוא אומר את זה, אז אני חושב ככה, ואז אני מרגיש ככה, וכאילו, הוא לא מפריד. אז מפה, מה שאני עושה, אני אשתמש בעצם, שאלתי אם אני אעשה תות, סוויש, שיבוש אסטרטגיה, סיקס סטפס וכו', כאילו, מה מהדברים האלה, או מטה מודל וסומים. אז למעשה, התשובה שלי היא, אני לא אשתמש באף אחד מהם ספציפית בהכרח. קודם כל אני אשתמש במטה מודל כדי להבהיר כל מיני דברים שהוא אומר. למשל, אם הוא אומר לי, יש לי בעיה של התפרצויות עצבים, אז אני אשתמש במטה מודל כדי להבין מתי זה קורה. כי כשהוא אומר, יש לי בעיה של התפרצות עצבים, אז הוא מאוד מאוד כללי, אני לא יודע בדיוק מתי הוא מתפרץ, כי ספציפית כשהוא מדבר איתי, הוא לא התפרץ. זה אומר שהוא לא 100% מהזמן התפרץ. שם אני אשתמש באמת המודל כדי להבין מתי הבעיה קורית, וזה גם יתחיל לעזור, זה יתחיל אולי לעזור ליצור מוקד שליטה פנימי, זה עדיין לא יעשה את זה ב-100%. אני קודם כל אשאל אותו מתי זה קורה, ואז יכול להיות שהוא יגיד לי, כשמישהו מזלזל בי, אוקיי? אז אופה, אוקיי, איך אתה יודע שהוא מזלזל בך? כי אני שואל את זה לא רק כדי להרער לו את האמונה, אלא כדי להבין מה באמת קורה אצלו בתוך הראש. כאילו, איך הוא יודע שמזלזלים לו ברמה של מה הוא אומר שגורם לי לדעת שגורם לו לדעת שמזלזלים בו. כלומר, שם השימוש שלי במטא-מוד הוא בעיקר כדי באמת להבין יותר לפרטים מה קורה בהקשר של הבעיה. לזה אני יותר משתמש במטה מודל. לפעמים אני כן משתמש במטה מודל גם כדי לפרק אמונות, אבל אני חושב שזה בעיקר אני משתמש כמו בתשלול סיבובי הפוך. כלומר, הצורת חשיבה שלי כשאני רוצה לשכנע מישהו במשהו, אז אם בתשלול סיבובי אנחנו שואלים על על השלוחות השונות של האמונה, אנחנו שואלים על הסיבה, על התוצאה, למה זה ככה, או מה יקרה אם, כלומר זה הסיבה תוצאה, נכון? מה יקרה אם זה תוצאה, למה זה ככה, זה סיבה, תלוי מה הוא אמר, ואז אני גם יכול לשאול אותו איך אתה יודע ש, ואני יכול, שזה בעצם ההוכחות שלו לאמונה, או שאני יכול לשאול אותו מה זה אומר, שזה המשמעות. אז מה אני בעצם רוצה להגיד לו? אני רוצה שהמשמעות תהיה, יש לך יכולת להשפיע על זה, כלומר אתה זה שיוצר את הדפוס. זה המסר שמוקד שליטה פנימי. מה שאני בעצם ארצה לעשות איתו זה להוכיח לו את זה, לתת לו הוכחות. עכשיו אני יכול לעשות את זה, אני יכול לתת לו סיבה ותוצאה עם סומים. אני יכול כאילו לתת לו איזשהו הסבר שבעצם אתה קולט איזשהו גירוי חיצוני, הגירוי הזה מגיע למוח שלך ואז אתה מוציא תגובה, במוח קורה משהו בפנים. אז בעצם נתתי לו מין הסבר של סיבה ותוצאה. אז זה משהו אחד שאני יכול להגיד לו, ככה איזשהו הסבר, לא בדיוק כמו שאמרתי, כן, אני לא מסביר את זה בדיוק ככה, אני פשוט מקצר, אבל לתת לו את ההסבר הזה של אנחנו קולטים את העולם, ואז קורה לנו משהו בפנים, ואז אנחנו מוצאים את זה, כל אחד יש לו את ההסבר שלו, אפשר להשתמש במודל אפרט כדי להסביר את זה, אירוע, פירוש, רגש, תגובה, אפשר להשתמש בכל מודל, כל ה-NLP מתאר את זה, בעצם אנחנו מגיבים לפי המפה שיש לנו. אז בעצם כל הסבר שמסביר את זה יכול לעזור, ומה שאני אוהב מאוד מאוד לעשות זה להוכיח לבן אדם, והדרך שאני מוצא הכי חזקה להוכיח לו שהוא יוצר את הדפוס, שיש לו שליטה כלשהי על הדפוס או השפעה כלשהי על הדפוס הזה, היא לעשות פשוט תשאול אסטרטגיה. זה דבר ראשון, תשאול אסטרטגיה כבר מראה לו, כבר מוכיח לו שיש סדר של פעולות פנימיות שהוא עושה כדי להתעצבן. הרבה פעמים, תוך כדי התשאול האסטרטגיה, הבן אדם כבר יבין למה הוא מתעצבן. הוא יבין, בטח, אם אני עושה תמונה גדולה עם צבעים מציקים של בן אדם כועס וככה וככה וככה, אז ברור שאני אתעצבן. זה כבר משהו שמאוד מאוד מבהיר לבן אדם איך הוא עושה את זה בתוך הראש, ובדרך כלל אני אוסיף גם שיבוש אסטרטגיה, כדי להראות לבן אדם שכשהוא לא עושה את הדפוס הזה, כלומר שיבוש אסטרטגיה עובד רק על הסמאדים. זה לא משנה את המציאות, זה משנה רק את הסמאדים. ואז אני מראה לו שבעצם, כשהוא באותה סיטואציה בדיוק, אותו טריגר, אותו הכל, אותו דבר, כשהוא חושב באופן אחר על אותה סיטואציה, סליחה, כשהוא חושב באופן אחר על אותה סיטואציה, הוא לא מגיב את אותה תגובה רגשית, התנהגותית, הוא לא כועס וכולי. עכשיו, בשלב הזה אני לא מצפה שהוא יישם את זה, למרות שאני כן אעשה לו הובלות עתידיות, שמספיק שהוא יעשה את זה כל הזמן והוא אף פעם לא יתעצבן. כלומר, אני כן אתן לו הובלות עתידיות, אני כן אסביר לו שעכשיו תת המודע שלו למד דרך חדשה להגיב לאותו גירוי. אני כן אעשה את זה, אבל יכול להיות שפשוט לכעס יש שורשים יותר עמוקים, ולכן אני לא מצפה שזה יפתור לו את זה לחלוטין, וזה לא המטרה שלי בשיבוש בשלב ההתחלתי של המפגשים, אלא זה רק כדי להוכיח לו ולהראות לו שיש לו מוקד שליטה פנימי. ובדרך כלל אני ארצה בצמוד לזה לעשות, לא בהכרח לעשות 6 steps, אלא לעשות תשאול כוונה חיובית, כדי בעצם להמחיש לו שיש סיבה בכלל למה הוא יצר את הדפוס הזה. כי יש כאילו, יש עניין, ברגע שאני אומר לבן אדם, אתה יוצר את הדפוס, אתה זה שכועס, זה לא שמחסים אותך, אתה זה שכועס, או אתה זה שפוחד, או אתה זה שזה, אתה זה שזה, ברגע שאני מעביר לבן אדם את המסר הזה של מוקד שליטה פנימי, יש את הסכנה שהוא יתחיל להאשים את עצמו, שבמקום להאשים אחרים, כאילו יכול להיות שהוא ישים את הסביבה בזה שהוא לא הצליח, יכול להיות שישים את ההורים שלו בחוסר ביטחון, יכול להיות כל הדברים האלה, ובאיזשהו מובן זה היה לו נוח, לא, כאילו למד וב, לא למד א', זה היה נוח בשבילו, אולי להשים את הסביבה, זה היה יותר נסבל מבחינתו אולי, ואז פתאום אני בא וממחיש לו, לא, אתה זה שככה, אתה, בגלל האופן שבו אתה חושב, בגלל מבנה האמונות שלך, בגלל זה, בגלל זה, בגלל זה. אגב, גם תשאול סיבובי על ביטחון עצמי, שמגיעים לאמונת שורש כמו אני אפס או משהו בסגנון הזה, זה גם עוזר המון לאנשים ברמה של המוקד שליטה, כי הם מבינים שוואלה, אני לא סתם מגיב בחוסר ביטחון, אלא יש לי מין אמונה כזאת בתוך הראש. וכאן אני גם מעביר מוקד שליטה פנימי על ידי זה שאני מסביר שאפשר לשחרר אותה ושהוא יצר אותה מתישהו בעבר שלו, שהוא לא נולד איתה. אני מסביר איך היא נוסרת וכולי, זה גם מאוד מאוד עוזר להכניס מוקד שליטה פנימה. קטעתי לעצמי את הקו מחשבה עכשיו עם זה שנזכרתי בתשאול סיבובי. אז רגע, אוקיי, אז חזרה לעניין של הכוונה החיובית. כשהאדם מבין שהוא יצר את זה, אז אני בעצם רוצה לאתר את הכוונה החיובית בשביל לעשות שני דברים בו זמנית. קודם כל להמחיש לו שזה לא אשמתו, שהייתה כוונה חיובית לדבר הזה, שזה היה אקולוגיה עבורו מתישהו בעבר, שזה השיג משהו טוב, אולי זה עדיין משיג משהו טוב. עדיין יכול להיות, בייחוד עם כעס, עם חוסר ביטחון, הרבה פעמים הכוונה החיובית כבר לא מתממשת בכלל. עם כעס לפעמים כן. ואז צריך לראות, אבל קודם כל לראות שיש כוונה חיובית כבר יוריד את רמת האשמה, ואז אני אוהב לעשות על זה גם פשוט להפנות את תשומת ליבו לעובדה שהכוונה החיובית לא מתממשת, או לפחות שהיא לא מתממשת באופן שבו הוא היה רוצה שהיא תתממש, או שהיא לא מתממשת באופן מלא, או שלאורך זמן היא לא באמת מתממשת. בדרך כלל זה המצב. וזה כבר עוזר גם קצת לשבש את הדפוס עצמו. זה ממש נותן את ההתחלה. אז זה ככה אני עובד עם אנשים מול מוקד שליטה בתחילת מפגשים. לגבי מיקוד שליטה, מקור שיפוט חיצוני. מקור שיפוט חיצוני, אני קצת אסביר מה זה למי שקצת פחות מכיר את הטרמינולוגיה, כי כל בית ספר יכול להיות שמלמד את זה במילים טיפה שונות. הכוונה פה לאמונה לגבי מי קובע מה נכון. עכשיו, אני לא בהכרח אשנה לבן אדם מקור שיפוט. לא בהכרח. אני, במקרה הזה, זאת הבחנה למשל שספציפית, לא מצאתי שהיא מבחינה בין אנשים לגבי אופן שבו הם מגיבים להנחיה שלי, אלא אני פשוט עובד באופן רגיל על אמונות. אם אני מוצא אמונה שתוקעת את הבן אדם, אני עובד עליה. אם באופן קבוע המקור שיפוט שלו הוא חיצוני, אז אני אמור להיות חלק מהמקור שיפוט שלו, כי אני חיצוני אליו. אז אני יכול אולי לשבש לו חלק מהאמונות שגורמות לו למקור שיפוט חיצוני. בעצם למקור שיפוט חיצוני זה קצת, זה משהו שאני פחות יכול להדגים לבן אדם באותו אופן כמו שדיברתי על מוקד שליטה, כי זה לשכנע אותו שהוא כן יכול להחליט מה נכון ולא נכון, וזה כבר יותר עניין של פשוט לבנות לו בריפריימים, בסומים, בצורה שיחתית, או בכל דרך אחרת. כלומר, יש פה המון גמישות והרבה אפשרויות לעבוד איתם, אז אין לי טיפ ספציפי למקור שיפוט. ושוב, אמרת עוד תכונות שלא עוזרות לו, אז כל ההקלטה הזאת נוגעת למיקוד שליטה פנימי חיצוני. לגבי שאר המטה פרוגרמס, אין לי תשובה לכל אחד מהם, כאילו אין לי תשובה כללית לכולם. ואני גם לא בטוח שיש לי תשובה לכל אחד מהם בנפרד. למשל, על מקור שיפוץ אין לי תשובה ספציפית, זה פשוט כאילו לפי מה שעולה, לפי האמונות של הבן אדם, אולי תשעות סיובי, אולי אפילו שיבוש אסטרטגיה, לא יודע, כאילו אולי התקנה של אסטרטגיה חדשה, אני לא יודע, כאילו זה ממש ממש תלוי בבן אדם. גם לא ממש נתקלתי במצב הזה כדי שאני אוכל להגיד מהניסיון שלי. וזהו, אז מעבר לזה אני ככה, כאילו שאלת תכונות נוספות, כמו שאלת כזה קצת כללי, אז אין לי תשובה כללית. אז זהו, אני אסכם את התשובה שלי בעצם במיקוד שלי על מיקוד שליטה. וזהו, תודה רבה על השאלה, ונשתמע בשאלות הבאות.